במסגרת הסדרה הקצרצרה שאנחנו עושים על הורות צעירה, המביאה לידי ביטוי את ההשפעה של ההורות על האב, על האם ועליהם יחדיו כמשפחה מתרחבת, שוחחנו עם ג'ודית קדוש קובלסקי, פסיכולוגית קלינית וחינוכית, העובדת כ-13 שנים במכון הפריון ביחילוב, ועוסקת בתחומי הריון ולידה והורות צעירה. נשוחח איתה על הלידה הנפשית של האם, התהליך בו אישה הופכת להיות אימא, ועליה כמטפלת הפוגשת אימהות צעירות בקליניקה. האזנה נעימה. טיפול ישראלי הוא פודקאסט על טיפול נפשי בישראל. אני אלון ישראלי ואיתי איתן גילור מילר. שנינו מטפלים נפשיים מוסמכים.
בכל פרק ניקח אתכם למסע בעולם הטיפול, ובכל פרק נפגוש מומחה בתחום אחר ונשחח איתו בגובה העיניים ובשפה פשוטה. ג'ודית קדוש קובלסקי, פסיכולוגית קלינית וחינוכית, עובדת 13 שנים במכון הפריון ביחילוב ועוסקת בתחומי היריון ולידה והורות צעירה. מרצה בתחום במסגרות שונות, בקליניקה הפרטית עובדת גם עם נוער, מבוגרים ובטיפול זוגי, מנחה קבוצות בלינג' של צוותים רפואיים ובריאות הנפש. שוחחנו איתה בעבר על עבודה פסיכותרפויטית סביב נושאים של פריון ותהליכים נפשיים לקראת הלידה הביולוגית, והיום נדבר על הלידה הנפשית, על התהליך בו אישה הופכת להיות אימא. שלום ג'ודית.
היי, ערב טוב.
היי.
איזה כיף לשוחח איתך שוב.
תודה.
כן, אז כמו שאמרנו, אנחנו נפגשנו בפרק הקודם ודיברנו על תקופת הפריון, ועכשיו אנחנו נעשה פרק שמיועד בעצם לאימהות, או כאלה שהולכות להיות אימהות, נכון?
וגם לכאלה שמכירים אימהות ונמצאים יחד אימהות, או
ורוצים להבין אימהות.
כבר רוצים להבין, כן.
ונדבר על התקופה המאוד מאוד מיוחדת הזאת בחיים, שבו בעצם הופכים להיות פתאום אימא. ככה התקופה, בעצם כשאנחנו חושבים על זה, על התפקיד הזה, תפקיד האם.
תקופה מסעירה, מרגשת, מפתחת, מלחיצה, מפחידה, זאת אומרת, יש בה מכל הרגשות. ולכן אני גם כל כך אוהבת לעבוד עם אמהות.
אז אנחנו נדבר באמת גם על התקופה הזאת, גם על מתי מגיעים אלייך לטיפול, סביב איזה נושאים, וגם על הרגע הזה שפתאום אישה הופכת לאם. אז ככה נחשוב רגע ביחד על על הרגע הזה.
למה זה בעצם כל כך משמעותי, העניין הזה? זאת אומרת, אנחנו עוברים דירה, חלפים מקצוע.
יש משהו שאני חושבת שהוא, זה נושא שהוא ייחודי מכל הנושאים האחרים שיש בחיים, בגלל שאישה שהיא בן אדם נפרד, אדם בפני עצמו, פתאום, בדרך כלל מחליטה את זה עם בן זוג, אז יכול להיות גם בלי בן זוג, אבל מחליטה שהיא רוצה להיות אם, והיא בעצם בהיריון ונושאת בתוכה יצור נוסף, בן אדם אחר. אנחנו, זה הפעם היחידה שהדבר הזה קורה בתוך גופה, ושהיא 9 חודשים יש לה עוד בן אדם איתה, שזה הולך להיות הבן אדם הכי קרוב לה פיזית, זה בטוח, ושהוא הולך להיות הילד שלה לכל חייה. זאת, במובן הזה, זה הרבה פעמים נשים מרגישות בהתחלה שקורה להם משהו ברמה של משהו הזוי, משהו מוזר, משהו מוטרף, כי זה באמת טיפה מוטרף אם חושבים על זה.
צורך העניין, היום דיברתי עם בתוך בן אדם.
שאדם בתוך בן אדם. היום דיברתי עם אישה בשבוע 39, כבר כמה לילות לא מצליחה לישון. כל אישה שהייתה בשבוע 39 יודעת את זה. כי יש בתוכה עוד בן אדם, וכבר אין לה מקום לעצמה. אז איפה עוד אנחנו רואים את זה בחיים? ברמה המאוד מאוד פיזית, אנחנו רואים את זה רגשית, שאנחנו מאוד קרובים לאנשים אחרים, אבל זה אף פעם לא יהיה עד כדי כך, שזה נמצא בתוך הקיום, היא נושמת פחות טוב, היא לא עולה טוב במדרגות, דברים הכי בסיסיים וקטנים, היא צריכה לאכול בצורה מסוימת, לחץ דם שלה, הלב שלה, כל מיני דברים כאילו נורא נורא בסיסיים שמשתנים. אז זה ברמה המאוד מאוד פיזית. וכמובן שיש לזה אפקט נפשי מאוד מאוד גדול, לא רק על הצפיפות הזאת שקורית בתוך גופה, אלא כל המכווננות שלה והרצון שלה, כן? שאחר כך היא תהיה אימא של התינוק או התינוקת הזאת, והיא תישא אותו לא רק בגופה, אחר כך גם בנפשה. אז יש משהו בהתפתחות הזאת להיות אם, תראית על החלק הפיזי, אבל גם ברמה הפסיכולוגית, שהוא מאוד שונה מכל דבר אחר. ואם אני אסתכל על זה גם תיאורטית, לצורך העניין הזה, גם סטרן דיבר על זה, גם ויניקוט דיבר על זה, הרבה אנשים דיברו על זה, שבעצם האישה, נגיד, מתקיים בתוכו, נבנה בתוך הארגון נפשי ייחודי, שונה, בתקופה שקוראים לזה קונסטלציה אימית, נדבר לפי סטרן, או משוקעות אימית, נקרא לפי ויניקוט, שקורים תהליכים נפשיים שהם מאוד מאוד ייחודיים לתקופה הזאת, שהם לא קרו קודם ולא יקרו אחר כך. יקרו, אבל לא בתוך האינטנסיביות או הדרמטיות, נגיד, שקורית בהיריון ולידה.
אז את מדברת על חוויה מאוד עמוקה, שהיא גם פיזית וגם נפשית,
נכון.
וגם חוויה שאולי אפילו אותה אישה, אין לה מילים לתאר אותה לא לעצמה ולא לסביבה עם מה שהיא עוברת.
הרבה פעמים לאישה לא יהיה, כן. לא יהיה איך לתאר את זה, וזה כמובן גם נורא 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 שונה ומשתנה בין נשים, עם איזה... עם איזה חוויות היא מגיעה, כהילדה של האמא שלה או האבא שלה, האחים שלה שהיו שם, ומה הייתה ההורות בתוך המשפחה, איזה הורות, איך ההורות הזאת השפיעה על החיים שלה, ואנחנו יודעים שההורות מאוד מאוד משפיעה, וזה משפיע על הייצוגים הפנימיים שלה של הורות. כמובן שזה גם בתוך איזה חברה היא נולדה, כי גם החברה מאוד משפיעה על איך אנחנו תופסים משפחה והורות, נכון? גם אם זה חברה ישראלית לעומת חברה אחרת, אם זה חברה דתית או מסורתית לעומת חברה חילונית, וגם חברה חילונית זה טווח מאוד מאוד שלם.
כן.
אבל, ועוד כל מיני השפעות תרבותיות שהן לא רק חברתיות ישראליות.
אז זאת אומרת, יש המון... לא רק שאני מרגישה את כל הדברים עם עצמי, גם נולדתי לתוך עולם שיש בו כל מיני ציפיות ממני. זאת אומרת,
זה גם, גם ציפיות, אבל גם תפיסות אפילו של, של מה זה הורות, או איך אני הייתי רוצה להיות, זה ישפיע על איזה מין אימא, מה זה להיות אימא, אני רוצה להיות אימא, איזה מין אימא אני רוצה להיות, מה זה אימא טובה, מה זה אימא לא טובה, הייתה לי אימא טובה, אני רוצה להיות אותו דבר, הייתה לי אימא רעה, אני רוצה להיות שונה, כל מיני, מין בלג' כזה, כל מיני מסע כזה, לטוב ולרע אני אומרת, כן? זה יכול גם...
ויכול להיות שהרעיון מעלה את המחשבות האלה, אולי אפילו בפעם הראשונה, זאת אומרת, לא היה צריך להתעסק עם זה עד אותו רגע, ופתאום קורה משהו שזה הופך להיות נושא בחיים שלה.
תראה, בחברה שלנו, ההורות זה נושא תמיד, כל הזמן, בכל רגע נתון. אני שואל את עצמי, בחברות שלא מקדשים כל כך את הנושא של הורות, בחברות ש... שהילודה עומדת על כלום, אם שם אז גם יהיה משמעותי, גם יהיו תהליכים משמעותיים כאלו
אני בזהות? אני פחות מכירה מקרוב את התרבויות, אני מכירה כמובן, כן, גם נולדתי בצרפת, אני מכירה שם את התרבות, אבל זה עדיין, אני גדלתי פה ואני מטפלת פה, אבל אין לי, זאת אומרת, אני, מההיכרות שלי, גם המטופלים שמגיעים, או גם, ברור שזה שונה, ועדיין זה גם מאוד מאוד דומה, מה אני מתכוונת, זאת אומרת, הלחץ על, על התא המשפחתי, ושצריך להיות תא משפחתי, צריכים להיות בו ילדים, ומספר ילדים, אני חושבת שהוא בארץ מאוד מאוד ייחודי, יש לו הרבה מאוד סיבות, שהרבה אנשים חקרו אותו, ומנסים להבין למה יש כזה לחץ. אז במובן הזה, בוודאי שזה יהיה שונה, רמת הלחץ. אישית אני חושבת שאם אישה בהיריון בצרפת, או בארץ, או בארצות הברית, או... לא אגיד על תרבויות מאוד מאוד שונות מאיתנו, היא גם תעבור את התהליכים האלה שאני מדברת עליהם. זאת אומרת, גם אם לא יהיה את הלחץ התרבותי הזה שאנחנו מכירים בארץ, יהיה את החוויות שלה, של הורות, של מה היה ומה הייתה רוצה להיות, וזה כבר מאוד מאוד אישי, ואני מניחה שזה קרוס, כאילו, זה מעבר לתרבות.
אז אולי זה המקום שאנחנו, אני אגיד איזו מילה על הגבולות שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו פודקאסט בעברית, אנחנו מדבר על מה... היום על מה שקורה בארץ, ואנחנו נדבר גם על הדבר הנפוץ יותר שיש לנו, על אם שיולדת, שאנחנו כולנו גם מכירים שיש נשים שהבת זוג שלהם נולדת, זוגות גברים ואימהות יחידות, ואנחנו בטח גם ניגע בכל מיני דברים כאלו, אבל המרכז של השיחה שלנו יהיה המצב היותר נפוץ.
נכון, אני שמחה אבל שאתה מזכיר את האפשרויות הנוספות, יש גם אישה, לא הזכרת את כולם, אז ככה עולה לי עוד כמה אופציות של אישה שהופכת להיות אם, אבל היא לא בהיריון אלא היא פונדקאית, יכול להיות אפילו גבר או אישה שנכנסים לפרק ב' ויש להם ילדים, יש שם ילדים מהפרק א', יש המון המון אפשרויות שונות
שלו. בימינו יש גם גברים שנכנסים להיריון.
יש גם אפילו גברים שנכנסים להיריון, ואני חושבת שגם לכל, זאת אומרת, לכל הטווח הזה, כמובן שיש מקום, לא אצליח לדבר על כולם בשעה אחת, אבל...
וגם פעם ראשונה שאנחנו מדברים על הנושא, כן. אז אנחנו נלך...
אפשר טיפה להקיש מדי כן. פעם, אבל... כן.
אני בטוח שגם מי ששייך לקבוצות שכאילו הגדרתי שמחוץ לגבול היום,
יוכל ליהנות מזה.
נכון, נכון. בטח כולם יוכלו למצוא משהו מהתהליך הזה בתוכם.
כן.
מתי בעצם אנחנו נולדים להיות הורים?
שאלה מצוינת וחשובה, וגם אני חושבת שאין עליה תשובה חד משמעית. אני אישית חושבת שמה שאנחנו מאוד מאוד קטנים, זאת אומרת, בעצם זה שאנחנו גדלים בתוך משפחה, אנחנו רואים הורות, אנחנו רואים אבא, אנחנו רואים אמא, אנחנו מבינים תפקידים, או אבא ואבא, או אמא ואבא, whatever, זאת אומרת, רואים את התפקידים ההוריים, נקרא להם, ומתוך זה אנחנו מקישים את זה, זאת אומרת, זה הופך להיות העולם שלנו, וזה הייצוגים שלנו, ואנחנו מקישים מתוך זה. זה הנרטיב, נגיד, שיש לנו עם עצמנו, אוקיי? והוא מתפתח עם השנים.
אז באיזשהו מקום אנחנו לאט לאט כל שאנחנו גדלים, אנחנו כבר מגלמים לתוך הגדילה שלנו את הציפיות של החברה מאיתנו, את מה שלמדנו כילדים לגבי מה זה אמא טובה, אבא טוב,
משפחה,
אנחנו
רוצים שיהיה לנו משפחה, איך היא נראית.
איך היא נראית, אוקיי. אז בואו נמקד אבל חזרה את הפרק לתקופה הזאת של ההיריון ושל הלידה. אוקיי, בעצם...
שאלת מתי זה מתפתח, ואמרת שהאם רק בהיריון פתאום האישה פתאום יעלו לה המחשבות האלה. אישית אני חושבת שרוב הנשים זה יעלה קצת לפני.
אוקיי.
זאת תתעסק עם עצמה, הרבה נשים יגידו, אני רוצה להתחתן בגיל מסוים, אני לא רוצה להתחתן, אני כן רוצה להיות אימא, אני לא רוצה להיות אימא. שכמובן שהמחשבות האלה, או דעות האלה, יכולות להשתנות עם הזמן, או שלא. עדיין אני חושבת ש... והיא תתגלגל, או שלא תתגלגל, או שתכוון נניח, כן? יש הבדל מאוד גדול, לתוך אם היא כן או לא תהיה אימא, או אם היא מתלבטת. אני חושבת שזה יותר ויותר מתקרב לכדי החלטה, ואחר כך הריון, אז הרבה פעמים המחשבות האלה יצופו עוד יותר. איזה מין אימא אני... עכשיו, הן יכולות לצוף ולהציף בצורה מורכבת ומטרידה, ויכולות גם לצוף ברגשות חיוביים ונינוחים וטובים, כן?
אז בואו נדבר על מה מגיעים לקליניקה, נגיד, בתקופת ההיריון, איזה נושאים עולים בתקופת ההיריון לאימהות שמרגישות שהן צריכות טיפול?
קודם כל, לא תמיד בתקופת ההיריון, גם לפני, סביב ההתלבטויות, או סביב הפחדים, או המחשבות לקראת ההיריון והורות.
זאת אומרת, האימהות מתחילה לעלות כבר שם.
האימהות מתחילה לעלות כבר שם,
לגמרי. וכשאת אומרת התלבטויות, אנחנו מדברים בעיקר על כן או לא.
האם אני רוצה להיות אימא או לא, זה יכול להיות זה. או אני יודעת שאני רוצה להיכנס להיריון, ואני יודעת שהיריון, או רק ההיריון עצמו, או אימהות תהיה מורכבת מבחינתי, ואני נורא מפחדת.
איך אישה מגיעה למסקנה שהורות יהיה דבר מורכב?
הייתה לי אימא, יש לי יחסים מאוד מאוד מורכבים עם אימא שלי, או היו לי יחסים מאוד מאוד מורכבים עם אימא שלי, יש מלא נשים שמגיעות גם עם הסוגיה הזאת. אני לא רוצה לשחזר, או אני רוצה לעשות משהו אחר, אני יודעת בדיוק מה אני רוצה, אני לא יודעת מה אני רוצה. הרבה מאוד נשים.
זאת אומרת, מתוך חוויית ילדות פחות טובה.
פחות טובה. עכשיו, מה שאני נתתי כרגע זה מין סיבות, כביכול עם איזו הבנה רציונלית, מעובדת ומובנת. יכולה להגיע אישה בתחושות מאוד מאוד קשות. זאת אומרת, לא רק באיזו חשיבה מעובדת, אלא או בהיריון ובחוויה של דיכאון. מההיריון ובפחד מאוד גדול שהדיכאון הזה ימשיך, יתפשט, האם זה אומר משהו על החוויות שלי סביב ההורות שתהיה, אז זה גם יכול להיות. אני מפרידה בגלל שהפודקאסט מדבר על לידה של האם, זה בכלל דיכאון בהיריון, שגם זה יכול להיות, כן?
כן.
אז, וגם על זה יבואו לקליניקה, אבל לפעמים זה סביב המחשבה של אם איזה מין אימא אני אהיה. או מה יקרה לי כשאני אהיה אימא. זה לא רק איזה מין, מה יקרה לי. לא רק מה יקרה לי, איזה מין אימא אני אהיה אימא לא טובה.
כן.
גם מה יקרה לי, איך אני...
איך ההורות תשפיע על החיים שלי.
איך ההורות תשפיע, אם אני אוכל להמשיך להיות אני או אני לא יהיה אני, וזה המון 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 נשים מתעסקות עם זה. איך אני אוכל להמשיך לחיות את חיי, האם יש המשך לחיי, האם חיי ככה ממשיכות, או זהו, נגברו חיי ואני רק אהיה אימא.
זאת אומרת, יש איזה מין פנטזיה כזאת של מה קורה, מה אמור לקרות אחרי הלידה, ויש איזשהו פחד שזה יקרה ככה, שזה לא יקרה ככה, שמה...
כן, כשאתה אומר פנטזיה, אז יכול להיות שנשים חושבים שזה משהו ברק ברמה החיובית. אני לא יודעת.
יש איזושהי תמונה מסוימת.
איזושהי תמונה מסוימת, או פחד מסוים שזה סוף החיים, סוף העולם, כי כולם יודעים שהורות זה דבר נורא אינטנסיבי, או כי אני רוצה להיות אימא מאוד טוטלית, או אימא נורא טובה.
או שיש לי תמונה שאני מפחדת להגיע אליה. מפחדת שאת לא אצליח.
קריירה מאוד מאוד גדולה, ואני מפחדת שזה סופה, או הקשר עם הבן זוג שלי, או הבת זוג שלי, האם יהיה לי מקום לעוד מישהו בחיי. זאת אומרת, אז זה יכול להיות באמת מכלול מאוד גדול של סיבות.
וכל זה מגיעים עוד בתקופת ההיריון.
הרבה פעמים בתקופת ההיריון, או לפני ההיריון, או ממש אחרי נידה.
שגם ככה מערכת עמוסה ומרגישים
הצפה. שמערכת עמוסה ומרגישים הצפה, ויש נשים שמרגישות שהן בדיכאון.
כן.
ואז כן, הם ירצו לטפל בעצמם, בשביל עצמם ובשביל האימהות.
אז הדבר הזה שנקרא דיכאון אחרי לידה, את אומרת, הוא מתחיל לפעמים לפני הלידה.
הוא דיכאון בהיריון. או אחרי לידה מאוד מורכבת, ש... לכן בעצם כל מה שאני עכשיו מונה, שאלת אותו סיבות שמגיעים לקליניקה, מגיעות, אז זה בעצם גם מאוד ישפיע על איך אני מסתכלת על האישה הזאת כדי לעזור לה, זאת אומרת, היא מגיעה עם איזה מטען היא מגיעה נקרא לו, אוקיי? היא מגיעה עם מטען של לידה מורכבת או קשה או טראומטית, אז זה לא בהכרח, אבל היא יכולה לחוות שזה ישפיע אפילו על התפקוד שלה אחר כך, או על החוויה שלה בחודשים הראשונים, ולכן היא תרצה לבוא לטיפול. אני חושב שהתחלנו מיד את השיחה בדברים הקשים.
כן?
אני לא יודעת.
כן, אולי מי שיקשיב לזה עכשיו יגיד, בחיים אני לא אהיה אימא.
כן, וצר לי, לא רוצה דווקא, אני מרגישה ש... טוב, אולי בגלל שדיברנו על למה באים לקליניקה, אז בדרך כלל באים לקליניקה כשיש בעיה.
נכון.
אבל...
אז זה לא פודקאסט כללי על אימהות, כי אנחנו מדברים פה על טיפול ועל סיבות לפנייה לקליניקה.
נכון.
אנחנו במאמר מוסגר נגיד ש... אימהות והורות זה דברים שיכולים לתת חוויה משמעותית ונפלאה.
אני קודם כל מתעסקת בזה ומטפלת בזה בגלל שאני מרגישה שאימהות זה דבר מדהים. בוא נתחיל בזה.
כן.
ואני מרגישה שהזהות האימהית שלי, כמה שיש לי זהות מקצועית, אני חושבת שהיא מאוד מאוד חשובה לי, ואני מאוד מתעסקת במקצוע הרבה מאוד שנים. אז הזהות המקצועית שלי היא בתוך הזהות האימהית שלי, זאת אומרת, היא מתעסקת בין היתר בזהות אימהית. אז אני אומרת את זה כי אני חושבת שאימהות, צוכן גם אבהות, אבל אימהות זה דבר מדהים, אוקיי? וחוויה מאוד 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 מפעימה, מרגשת, מפתחת, חיובית. ואני מאוד חשוב לי לעזור לנשים שהן מרגישות שנתקלות שם באיזשהו קושי, כדי שהן יוכלו לחוות את עצמן כאימהות טובות, את עצמן כנשים שהן... מגשימות את עצם גם באימהות וגם בדברים נוספים, שזה או מקלקל נקרא להם, או משהו מהדבר הזה. אז אם נסתכל את זה ברמה החיובית, אז משם אני לוקחת.
המטרה של התהליך היא בעצם להגיע לדבר הזה שאנחנו כולנו רואים בסרטים נקרא לזה, של הנה הם מגיעים, מסיימים את הלידה, ויש באושר ואושר שכזה עם כל הקשיים. עם המורכבות, אבל
שיהיה תהליך. כן, אבל בשמחה.
כן.
ואני הרבה פעמים, טוב, אולי אני מקדימה את המאוחר.
את יודעת, זה מעניין מה שאת אומרת עכשיו, אבל אני חושב שהנושא הזה, כאילו, הוא קצת הזכיר לי את אולי הקולות הפנימיים שנמצאים בתוך האם, כשהיא מרגישה כל מיני חוויות עם עצמה בתוך האימהות. חשבתי שדיברנו לפני רגע על דיכאון אחרי לידה,
כן.
אירוע מאוד מאוד קשה, מעורר הרבה פעמים רגשות אשמה עמוקים אצל האם. וכאילו, כשאת דיברת על זה, התחשק להגיד לך, בואי תספרי לכולם כמה זה שכיח, כאילו, כמה הדבר הזה כן יכול להיות שכיח, כי אם שנשאר...
הוא אפילו לא צריך להיות דיכאון, זאת אומרת, יכול להיות גם דכדוך או קושי. אני יכולה לחשוב על מלא אימהות שנמצאות אצלי בקליניקה, שהחוויה הראשונית, ממש, אני מדברת על הימים הראשונים או השבועות הראשונים, היא מורכבת, היא של עייפות, היא של בלבול נורא גדול, היא של מה אני אמורה לעשות, אני לא מצליחה, לא מצליחה להרגיע את התינוק, לא מצליחה להעניק, כואב לי פה, כואב לי מאוד פה, ובעצם זה עדיין לא עוד עיקרון, צורך העניין, זה קושי.
אז מה שאני מנסה להגיד, פשוט שהפודקאסט הזה לא נועד לדחדך אימהות בתקופת ההיריון והלידה, אלא אולי פשוט מי שתקשיב לפודקאסט הזה, תהיה קצת פחות לבד בתחושות שהיא מרגישה במהלך ההיריון והלידה. כי קורים הרבה דברים לכל מיני, בכל מיני עוצמות, לכל מיני אימהות, בכל מיני תקופות.
כן.
ושהם ידעו שזה אפשרי, אפשר לפנות.
אני אישית חושבת שקורים הרבה דברים, ואני חושבת גם, ואולי זה נורא חשוב להגיד, שהתקופה הזאת של הריון ולידה היא תקופה נורא אינטנסיבית רגשית גם במובן החיובי. מה אני מתכוונת? שהם... קורה איזה תהליך שאת, כמו שאמרתי קודם, שבהיריון בעצם יש תינוק שנמצא בפנים, שזה דבר ייחודי, אז הדבר הייחודי הנוסף שהוא מקביל לזה, שבאמת האישה נולדת להיות אם, אוקיי? ומתפתחת בתוכה זהות חדשה שלא הייתה קודם. גם אם היא התפתחה בגיל 3, 4, 8, 10, היא מתפתחת בצורה עוד יותר אינטנסיבית במהלך ההיריון, והיא דרך אגב לא מפסיקה להתפתח, כן? זאת אומרת, גם... 20 שנה אחר כך ממשיכה להתפתח, כן, כולנו יודעים את
זה. כל הילדים מתפתחים, כל הילדים, גם ההורות מתפתחת.
ומשהו ב... משהו ב... עכשיו, יש לנו עוד זהויות שמתפתחות במהלך החיים. זהויות מקצועיות, בעיקר, או זהויות תרבותיות, או פוליטיות, לא יודעת, עכשיו, בתקופה הזאת
של... גם הזהות שלנו כבני זוג.
כן, יש לנו הרבה זהויות, אבל יש משהו בזהות ההורית, שאני חושבת שהיא בעיניי באמת עיקרית נקרא לה, כי אנחנו באמת אחראים לחיים הנפשיים והפיזיים של, של, של תינוק או תינוקת שהם חסרי ישע. במובן הזה יש משהו שהוא הוא, הוא, הוא גדול בצורה בלתי רגילה.
גם קפיצה כזה, מ-0 ל-1.
קפיצה מ-0
ל-1. אין פרקטיקום ותקופה.
לגמרי, ובגלל שהוא קפיצה מ-0 ל-1.
זוכר שהילד שלי נולד, אמרתי, למה לא הביאו לי איזה ספר הדרכה בבית חולים, כאילו, איפה מה עושים?
אבל בגלל שלא קיבלת ספר הדרכה, ובגלל שהוא פתאום נולד ופתאום היית אחרי עליו, אני חושבת שיש משהו בתהליך הזה שההתפתחות שלו היא בקפיצות הרבה הרבה יותר גדולות מכל התפתחות אחרת. במובן הזה, היא ייחודית והיא נורא מרגשת בעיניי. ואני גם, אני אישית מאוד מאמינה בתהליך של הזמן. זאת אומרת, זה לא רק בטיפול, אם את אצל מטפלת אז את תצאי מזה, ואם את לא אצל מטפלת לא תצאי מזה. זאת אומרת, אני מאמינה שעצם זה שאת אימא ויש לך תינוק שצריך אותך או תינוקת, אז את אופפולי ואובייסלי תעשי הכל כדי שהתינוק או התינוקת הזה יהיה להם טוב. זה לא משנה בכל מיני מובנים, ואז יש משהו בדבר הזה שהוא נותן איזה פוש נורא גדול להתפתחות. וזה מה שבעיניי נורא מעניין, כאילו, בתקופה הזאת. יש איזה דחף נקרא
לזה. יש איזה מגדלור כזה שרוצים להגיע אליו, נכון? ואז יש כוחות ויכולות ויש גם קשיים ומחסומים.
כן, נכון. נכון.
אז את מדברת על התפתחות נפשית, נכון? וגם על... קשיים נפשיים שמגיעים,
שיכולים
להגיע
שיכולים להיות שם, כן. בהתפתחות הנפשית אני חושבת שהיא קורית גם, אולי לא אמרתי את זה מספיק, אבל זאת אומרת, דיברנו על הציפיות, או על החברה ועל המשפחה וזה. אני חושבת שיש איזו ציפייה של האישה את עצמה, כמובן גם של החברה אותה, אבל אני דרגע אדבר על האישה את עצמה, להיות, כמו שאומרים, אימא טובה, ואם אני... יודעת שאני בן אדם, אני לא יודעת מה, מאורגן, מאורגנת, תקתקנית, מסתדרת, עצמאית, whatever, פתאום, לפעמים, אני נמצאת בסיטואציה שאני לא מצליחה, או פתאום יש לי כל מיני ציפיות, ופתאום התינוק או התינוקת הזאת, הם נראים שונים ממה שחשבתי, הם פתאום בוכים, וכמה שאמרתי לעצמי, לא חשבתי שכל כך הרבה יפקו, או אני תמיד יודעת, מסתדרת נורא בעבודה, ופתאום אני לא מצליחה להרגיע. מין דברים נורא נורא בסיסיים, שהרבה פעמים אימהות צעירות, גם אבות לצורך העניין.
כן.
הם כבר אנשים גדולים ומתפקדים מאוד בכל מיני זה, ופתאום הם לא מצליחים כל מיני דברים. ויש משהו ב... לפעמים שהתסכול הזה, לפעמים מצליחים, כן, לפעמים לא.
כן.
אבל לפעמים החוסר ההצלחה הזאת בהתחלה, או שזה לא בדיוק כמו שחשבתי, או אני יותר עייפה ממה שזה, כאילו, לא יכולתי לדמיין כמה אני לא ישנה, או... זה יכול לגרום לחוויה מאוד מאוד קשה. שוב, לא כדי להפחיד.
כן, אבל חשוב לי לסמן שאם קודם דיברנו על דברים כמו, כן, דיכאון אחרי לידה, מצבים שהם קליניים,
כן.
אנחנו עכשיו בעצם מדברים על דברים
משהו שכנראה
כל ההורים חווים את זה, זאת אומרת, את התחושה הזאת של אני לא מצליח לעשות את מה שאני אמור לעשות, שזה לא הולך לי, שאני מרגיש חוסר אונים או...
אני חושבת שלא כל אחד מרגיש את זה, האמת. אני חושבת שזה גם משתנה. אני חושבת שזה משתנה... אחד, יש תינוקות יותר קלים ויש פחות.
Mm-hmm.
ויש תינוקות שהם באמת הרבה יותר קלים. ויש שפחות בוכים, שהם יודעים okay. בקלות, שהם ישנים בקלות. אז זה דבר אחד. וזה הכי בייסיק אני יכולה להגיד. ויש גם אנשים שיותר יכולים לחוות תסכול ופחות יכולים mm-hmm. לחוות תסכול. יותר יש להם ניסיון עם ילדים או פחות יש להם ניסיון עם ילדים. היה להם אחים קטנים, לא היה להם אחים קטנים. יש יותר, יש בן זוג או בת זוג שיותר עוזרים או פחות עוזרים, זאת אומרת יש יותר תמיכה במשפחה מורחבת או יש פחות. אז אני באמת תמיד מסתכלת כשמגיעה לי מישהי, זאת אומרת כל מה שאמרתי כרגע,
זה מין אבחון מהיר של הסיטואציה,
מה שעשית כרגע. זה מין אבחון מהיר של הסיטואציה, שדרך אגב אני עושה אותה, דרך אגב, מהמון סיבות. אני עושה אותה אחת כדי להבין את הסיטואציה, ושתיים כדי לחשוב איך לעזור, כי אני חושבת שהרבה פעמים צריכה עזרה מאוד מאוד קונקרטית, לא איזה פירושים גדולים כרגע, אלא בלגייס את הסבתא ולגייס את הבן זוג, ולחשוב על מי יבשל לך וכו'.
מאוד קונקרטיים.
מאוד מאוד קונקרטיים. אני חושבת שזה, איך את עכשיו ישנה שעתיים, או שלוש, או שמונה, או ואת צריכה עכשיו לאכול, כאילו הכי הכי קונקרטי בעולם. ואני חושבת שזה צריך להיות. וגם זה מסיבה אחת ומסיבה אחת, כדי לחשוב על מערך הכוחות שלה, לא רק הנפשיים, אלא באמת בכל המובנים, להמשך. אז, וגם אם זה אישה או שיותר יכולה להכיל עמימות או פחות, או, כן, זאת כל הדברים האלה ברמה האישיותית, הם ישנו את ההתמודדות לא אזור.
כן.
או שוב, כמו שאמרתי, אם הייתה לידה כזאת או לידה אחרת, או אם היה הריון מורכב, או הריון בסיכון, או היה טיפולי פוריות, כל הדברים האלה, אם יש אימא או אין אימא, אני יתומה מאם, זה מאוד מאוד משנה. אני יכולה למצוא עוד, אם הייתה לי פגיעה מינית בעבר, וזה השפיע על החוויה שלי בהריון ולידה, או לא, כל הדברים האלה, הם ישפיעו על ה... ושוב, אמרתי איזה מינימה, כן.
אני חושב פשוט על זה שאנחנו חיים בחברה מאוד אינדיבידואליסטית, וכל השאלות האלה שעולות בקליניקה, כן. הרבה פעמים האם והאב יישאו את כל התחושות האלה והרגשות האלה עם עצמם, אפילו לא ידעו לשאול את השאלות הנכונות, לעומת לגדל ילד בתוך קהילה שהסבתא נמצאת בבית, ויש מודלינג לדבר הזה.
כן, זאת אומרת שאם אני חווה את החוסר אונים שדיברתי עליו, אז... אתה אומר, אני כנראה לא ידעתי שגם אחרים חווים את זה בזמן ההורות שלהם.
כן.
אני חושבת שזה נכון. אני חושבת שיחד עם זה יש תמיד ניסיון, זאת אומרת, יש ניסיון בטח ברשתות החברתיות של נשים שמשתפות, או אני חושבת על שכונות קהילתיות שלא יודעת מה, יש סירי לידה ונשים באות והן מבשלות לנשים אחרי לידה. זאת אומרת, יש לפעמים קונסטלציות כאלה שהן יותר מהוות תמיכה, וכן, ויש כאלה שבאמת נמצאות בביתן לבד, והן לא באמת זוכות לקבל. או כי אין את ההתארגנות הזאת, או כי לא מרושתת, או כי, אני לא יודעת, אני למשל, אין לי פייסבוק, אז אני לא מסתכלת.
או כי יש בושה.
או כי יש בושה, כן, או שזה רק אני, נכון?
גם עם אמהות שנפגשות בגינה, ומי שתרצה להגיד, לא בא לי עכשיו על הדבר הזה, כאילו, זה דברים
ש... כן, נורא מביך לפעמים להגיד את זה, או מפחיד, מה יחשבו עליי, מה זה אומר, אני לא אמא טובה, לא התאהבתי בתינוק או בתינוקת שלי, וואו, מה זה אומר. בטח, יש הרבה מאוד בושה סביב זה, ותחושת בדידות, ואני מאוד מאוד מקווה שכשמגיעות לקליניקה, מצליחות, זאת אומרת שאני מנסה להפיג את הבושה הזאת, או את השיפוטיות הזאת, או... וכן, כל החוויות הן מאוד מאוד נורמטיביות. ואת צריכה להתחזק כדי שבסוף, כן, יהיה לך כיף. ואני לא סתם אמרתי, יהיה לך כיף, כי תמיד אני אומרת למטופלות שלי, תמיד צוחקות על הבושה, את נהנית. כאילו, במובן הזה שבסופו של דבר אני חושבת שבהתחלה היא לא נהנית. אובייסלי, מה שאמרתי, לא נהנית. אבל אני חושבת ש... למצוא את הרגעי
ההנאה. אומרת היא לא נהנית כי
לא, זה... לא, נגיד האיש שיושבת, דיברנו עליי בגינה ולא בא להיות פה, זה לא נהנית.
כן, אוקיי.
Okay. אבל אני חושבת שבטיפול אני מנסה מאוד לעזור לראות איפה היא כן נהנית. עם התינוק או התינוקת, כי אני חושבת שברגע שהיא נהנית, זה יכול להיות בדברים מאוד מאוד קטנים.
כן.
Okay. ולחוות את התינוק או התינוק, אז משהו מהדבר הזה נותן לי רגע פידבק חיובי, כי בהתחלה התינוק הרי לא מחייך אליי, לא אומר לי שהוא אוהב אותי, לא יודעת מה, עוד לא מפותח, לא ראיתי שקורה לו משהו, חוץ
כן, על... הוא רק עושה עליי פיפי כל הזמן,
כן.
ופרט עליי.
אז אין לי פידבק חיובי, אז אני לא יודעת, אני רק צריכה להכיל המון המון, כאילו, חלק, שוב אמרתי, כן. צריכה להכיל איזשהו קושי, וזהו, אז אני נורא מנסה לעזור למצוא איפה יכולה ליהנות, מהתינוק או התינוק, אתה לא אומרת איפה, חוץ לי כמובן,
כן.
בכלל. כי אני חושבת שככה בסוף אנחנו מצליחים להתחבר, לא רק מתוך, לא יודעת, מהחוויה של רגע של דאגה או אחריות לתינוק או לתינוקת, אלא גם שאנחנו רוצים ליהנות מהם. בעיניי זה נורא 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 חשוב.
זה לא, זה רעיון כזה ש...
מה?
זה מדהים, כי זה על פניו מובן מאליו, אבל זה לא.
זה על פניו מובן מאליו.
אבל זה לא, זה לא הדבר, זאת אומרת, אני מנסה לחשוב אם...
האם נהנית?
האם ב...
מתי נהנית?
אני רוצה להגיד משהו אחר, האם בעשר שנות ההורות שלי, שאל אותי מישהו אם אני נהנה מההורות.
לא שאלו אותך?
אם אני נהנה מזה? לא.
אז הנה, שאלנו.
כן, זה...
זאת שאלה חשובה בעיניי.
ובחודשים הראשונים זה באמת... מאוד, מאוד מורכב, זאת אומרת, ממה בדבר זה...
אני ממש לא חושבת שזה מורכב, אני זוכרת את עצמי, יולדת ילדה ראשונה, מניקה, דרך אגב, היה לי מאוד קשה להניק, אז, זאת אומרת, שלושה שבועות שהתאמצתי מאוד בשביל זה, ואחר כך אני ממש ממש זוכרת שהילדה שלי הייתה עולה במשקל, אנחנו בטיפת חלב, כן, כמו כל האימהות, והיא עולה במשקל, ומתקשרת, לאבא שלי ולאמא שלי מוציאה אותה מישיבות, להגיד להם שילדה במשקל. ואמרתי לעצמי, יאו, זה לא יאמן, כאילו, עשיתי תואר אחד, תואר זה, עשיתי את מחוזות, כאילו, אף פעם הייתי גאה.
200 גרם.
200 גרם, כן. זה גאווה מטורפת מהחלב שלי, אז יש משהו, אז כן, זה בעיניי, אז הענאה יכולה להיות מזה שעלתה ב-100 גרם, וזה קורה בדרך כלל בימים הראשונים, או בשבועות הראשונים. אני זוכרת את עצמי נורא נורא, כאילו, מתרגשת מזה, וגם יכולה להסתכל על זה ולצחוק על עצמי, כאילו וואלה מזה, אבל לגמרי מתרגשת, ואני חושבת שזה נורא נורא חשוב. זה דרך גם מאוד נרקסיסטי, כאילו זה נרקסיסטי במובן החיובי, כאילו זה מין שאני הצלחתי, אני יצרתי את היצור המדהים והמושלם הזה, ואני חושבת שהורים מרגישים שהילדים שלהם מושלמים, נכון? וזה דבר טוב שהם מרגישים את זה.
ואת יודעת, זה כל כך מעניין שדיברנו על 200 גרם, ו-200 גרם זה יכול להיות טלפון לאבא ואימא, 200 גרם, נכון?
נכון.
וזה יכול להיות גם טלפון לבעל המודאג, 200 גרם, אני לא מאמינה, רק 200 גרם. ואז יש את כל העובדות האלה וכל הדברים האלה.
דרך כלל זה 30 גרם בהתחלה.
תלוי מה נוכלים.
תלוי כמה נוטו
גם, אני לא זוכרת.
ואנחנו מדברים פה על חוויות אובייקטיביות שקורות בפועל, נכון? זאת אומרת, תינוק שפתאום קיים, ו-200 גרם שפתאום נוספו, וכל מיני תפיסות שיכולות להיות קשורות לזה, שיכולות להיות או של מקומות של הנאה ושמחה ונרקסיזם בריא, או של חרדה ולחץ.
נכון, אבל אם אני אחזור סתם, פתאום אני חושבת על ה-200 גרם הזה, אז אם אני אחזור אפילו על אמירה תיאורטית, דיברתי על סטר, דיברתי על קונסטלציה אמאית. אני חושבת שהזכרתי את זה, ואמרתי שזה מבנה נפשי ייחודי שמתפתח, נכון? אז הוא מתאר את זה נורא נורא יפה. הוא אומר שהמבנה הזה מתפתח בצורה אינסטנטיבית בתכלס, מתפתח מתוך, בזמן ההיריון, אני אישית חושבת שהוא מתפתח גם אפילו קצת קודם. ובעצם, וגם ויניקוט מדבר במילים אחרות את אותו הדבר, ובעצם הנפש שלהם, אני חושבת שגם האב מצטרף לשם כמובן, היא בעצם כולה מושקעת בלשמוע את התינוק שלה חי. חי ונושם ושורד, כן? אז בהתחלה זה בהיריון, רגע, וואו, הרגשתי תנועות, לא הרגשתי תנועות, רגע, אין תנועות, מה זה אומר? יש תנועות, איזה יופי, נגיד, דבר, או אפילו לפני, נקלט, לא נקלט, כן? ואחר כך עם התינוק זה, הוא אכל מספיק, הוא ישן מספיק וכו'.
אני אפילו זוכר רגעים של להסתכל על הבת שלי כשהיא ישנה, וכל הזמן לבדוק
שהיא
נושמת, כן.
אז מה זה? אז בעצם, אתה בן אדם משכיל ומלומד.
רציונלי.
ועשית המון דברים, ואתה מושקע בדרך כלל במיליון דברים, ופתאום כל האנרגיה שלך מושקעת בלראות אם היא נושמת או לא. וזה בדיוק זה. שאיך אנחנו, זה כמו, כאילו, איך האישה, אפשר להגיד מצטמצמת, כן? אישה תגיד, אני אולי מצטמצמת לזה. או נהיית מזוקקת רק לדבר הזה, בתקופה מסוימת בחיים, שהיא רק כל כולה, כל המחשבות, שאתם אומרים, מה, אתם מדברות רק על קקי פיפי, אבל באמת כל כולה מושקעת בזה שהתינוק או התינוקת זה צריכים פיזית להיות בריאים, אבל גם נפשית, היא התפתחת, ולאט לאט, ככל שהתינוק או התינוקת גדלים ונהיים יותר עצמים, אז כמובן שאנחנו יכולים להסב את תשומת הלב שלנו, אנחנו פחות מושקעים בזה בצורה כל כך טוטלית, hopefully. כן,
זה,
אם לא,
זה שלב התפתחותי.
אנחנו נשרוט את הילדים.
גם אבל פה אפשר להיתקע בעצם, נכון? גם של זה אפשר להגיע לטיפול.
נכון, לא זה שלב התפתחותי.
לא מצליחים אבל לעבור את השלב.
אבל בשנה הראשונה, שזה הרבה זמן, אנחנו, האמא, הם באמת, הם מוכנים לקום 4-5 פעמים בלילה, המון המון זה, מה שבתקופה אחת בחיים, לא באמת היו מסוגלים.
כן.
זאת אומרת, יש איזו אנרגיה שמאוד מאוד מושקעת, אז כשאני אומרת על ה-200 גרם הזה ועל הטלפון הזה, זה כאילו כל ההוויה היא הולכת לשם. אז אפשר להגיד, וואי, הצטרצמתי וזהו, לא נשאר ממני כלום, ואיזה מסכנה אני, ואני לא אהיה משהו יותר מרק להתפעל מ-200 גרם, ואז זה באמת מבאס לחשוב את זה. או להצליח להבין שזאת התקופה, אפשר ליהנות מזה גם. אז
אני חושב על הגמישות הזאת שנדרשת.
נכון.
זאת אומרת,
דורש גמישות מאוד.
בן אדם, שאימא או אישה שהתעסקה בעצמה, התעסקה בחיים שלה, התעסקה בקריירה שלה, התעסקה בזוגיות שלה, באהבה שלה, עכשיו פתאום היא צריכה את כל האטנשן שלה להעביר פתאום למשהו אחר, וזה הישרדותי, את אומרת. זאת אומרת, אין פה ברירות.
זה הישרדותי. גם הבעלי חיים.
ואז
מתחיל.
אני חושב על הדבר הפיזיולוגי שדיברת עליו בהתחלה, הרי יש ממש תזוזה של אברי הגוף בשביל לפנות מקום לעובר שגדל. אברי הגוף זזים הצידה, מפנים להם מקום. ואני רואה את זה כאיזה מין דימוי שגם מתאר את התהליך הנפשי.
נכון.
שחלקים נפשיים זזים הצידה כדי לפנות מקום לדבר המרכזי שקורה פה עכשיו.
כן, אני חושבת אבל שאם הייתה לי בחוויה של הילדות שלי, עוד לפני, חוויה שזזו בשבילי לצורך העניין. האימא שלי זזה, כן? או אבא שלי, והם לא הרגישו שזה היה סוף חייהם. הם סמכו מזה, הם היו מרוצים שגדלה להם ילדה וילד ומשפחה, וזה היה להם מהמם וכיף וטוב וכולי. ואחר כך הם חזרו לעיסוקיהם באופן שהוא היה להם טוב ובריא ומזין. אז אני יודעת שהדבר הזה יכול להתקיים, והכל בסדר, ואני לא נבהלת, זה לא הסוף החיים שלי, זה לא סוף המקצועיות שלי. זה פשוט אני מלווה את עצמי ומשעה את עצמי. רגע הצידה, כדי להיות שם עבור הילד או הילדה שלי, וזה לא מלחיץ אותי, כן? אבל אם, אלא את מה, כל החיים היו לי הורים שאמרו לי, אוי, הילדים האלה, וואו, אלוהים, פשוט זה לא יאמן, זה לוקח לי את כל החיים, או מתקרבנים, או לא נתנו מעצמם. או לא הצליחו לשחרר, או לא נתנו, ובעצם הייתה תמיד חוויה של חוסר, אז שוב, אני לא רוצה להקיש דבר על דבר, אני יכולה להיות עם מורות שהייתה לי בחיים מאוד מאוד מורכבת, ואני אהיה אימא נהדרת. שלא יהיה פה, כן. שזה לא יישמע משהו אחר, כי אני אצליח בתוכי, מתוך הכוחות שלי, מתוך מה שראיתי, מתוך מה שאני רוצה, להוציא בעצמי דברים אחרים, אנחנו רואים את זה כל הזמן קורה, כן? אבל הדברים האלה תן לי איזושהי גמישות, כן? שאני יכולה להשעות את עצמי, ויהיה בסדר, לא נגמרתי, אני חוזרת לעצמי אחר כך, ואפילו הרווחתי בתקופה הזאת את ההתפתחות הזאת של הילד, את הקשר, פה הנענה הוא גם מהקשר, מזה שהילד שלי גדל ואני רואה ילדה, ובתך זה 200 גרם, אחר כך זה חיוך, ואחר כך זה הליכה, ואחר כך זה וואו, איזה מתיקות ואיזה מילים מדהימות ואיזה דבר הכי מדהים בעולם. זה מענה.
אז בואו נחזור רגע לקליניקה, כי מה שאמרת עכשיו למשל על הורות שאותה ילדה חוותה ואחר כך הופכת להיות אימא, אנחנו כמטפלים דשים בזה ועוסקים בזה ומדברים על זה, אבל פתאום אותה אישה צעירה שהופכת להיות אימא, ואף פעם לא התעסקה אולי אפילו, לא חשבה על הילדות שלה,
וזה לא... פתאום הילדות צפה.
פתאום הילדות צפה, ואז איך זה מתבטא בקליניקה? זאת אומרת, את אמרת, יש אנשים שמגיעים ולא מודעים, מה עובר עליהם?
או לא מודעים, או מאוד מודעים ומודאגים, כי מרגישים את הפחד או את החרדה, או מרגישים בתוכם את חוסר הסבלנות, לצורך העניין.
אז נגיד אם אנחנו מסתכלים רגע על מה קורה במפגשים, אוקיי?
מה קורה ממש בקליניקה?
כן, מה קורה בקליניקה?
אני חושבת שאני באדם מאוד אופטימי, בוא נתחיל בזה. ואני חושבת שאני מאוד אופטימית גם, זאת אומרת שמישהו בא כבר לקליניקה, מישהי באה לקליניקה, היא רוצה שיהיה משהו אחר יקרה. בעצם זה כבר גדול מהחיים. וכמו שאמרתי, אני חושבת שיש תהליכים שהם קורים מעצמם. בעצם זה יכול להיות שטוב להיות בקליניקה, ומישהי נוספת מתבוננת ועוזרת לך, אבל הם גם קורים מעצמם, כי את רוצה להיות אימא אחרת. אני לא אומרת שהם קורים רק מעצמם, כן, אבל אני כן מאמינה גם בזה. והדבר הנוסף שקורה...
אז כשמגיעות אלייך בעצם, מגיעות אלייך גם כמישהי שמלווה אותם בתהליך הזה של האימהות בעצם.
כן, זה קורה הרבה מאוד. אני חושבת שיש את הצורך לחלוק ולשים פה את כל הרגשות הקשים, כדי שהיא תוכל לחוות את הרגשות הטובים. אני חושבת שיש הרבה מאוד נשים שמתלבטות מה לעשות, איך לעשות דברים, מאוד לחוצות מהרגשות שלהם, והן לא רק מניחות אותם, כן, להניח זו מילה מאוד יפה.
מילה שהם מטפלים, אבל הן מספרות
על מה. הן מדברות על זה ומטפלות, ולנסות להבין מאיפה זה קורה, ולנסות לחשוב בתוכם על אופציות נוספות להם. למשל, אני יכולה לחשוב על מישהי שהגיע אליי מתוך ילדות מאוד מאוד מורכבת, ובא עם תינוק קטן, ולא היה בתוכה את הרצון להיות איתו, לצורך העניין. אבל כן עם דאגה שיש פה איזה בעיה, אבל היא כן צריכה להיות איתו, כן? עם שתי העמדות האלה. אז היא כן מצד אחד יכלה למסור אותו להרבה מאוד שעות. שלי זה היה נראה כבר מוגזם. אז פה אני יכולה להגיד שזה מין אמירה נורא שיפוטית. כן. זה מאוד בעייתי. מי אני שאגיד? אבל אם היא תבוא ותשאל אותי ותחשוב איתי על מה המחירים של זה ולמה זה, אז אני אוכל לעזור לה ולחשוב, אז איך בכל זאת? וכן לעזור לה בסוף למצוא. מה קורה, מה קשה באינטראקציה שאת צריכה למסור מצד אחד, ומה קורה בתוך האינטראקציה שאת יכולה, כמו שאמרתי, ליהנות מזה, סוג של, ולהכיל את ה... ואני חושבת שמעצם זה שהזמן עובר, והיא בסוף קצת יותר נמצאת עם הילד שלה, ומצליחה, והילד מתפתח, והיא גם אימא טובה, והיא נורא נורא שמחה לראות אותו מתפתח, כן, שלא יהיה פה ספק. אז יש משהו ב... והזמן עובר, והילד גם גדל, והתקופה נהיית יותר קלה, כי אנחנו יודעים שתינוקות שהם מאוד מאוד קטנים, זה יותר אינטנסיבי לפחות, פיזית. אז הזמן עבר, והוא כבר איזה פחות נמצא. ואז עולים רגשות נוספים שהם לא היו בהתחלה, אני חושבת שכל זה מצליח בין היתר בגלל הטיפול. אם לא היה טיפול, אז היה רק, או הרבה, הרבה יותר, אני לא אגיד רק, חוויות של ייאוש, ומה עשיתי, ואיך אני עושה את זה, ואיזה מין אימא אני, והמון המון שיפוטיות, המון ביקורת, המון המון ביקורת.
באופן כללי יש לנו הרבה ביקורת, ובגלל שזה ניסיון, זה חוויית חיים שהיא כל כך שונה וכל כך אינטנסיבית, הביקורת הזאת מאוד חזקה, וצריך את המרחב שהוא נתון שיפוטיות.
עכשיו, מצד שני, אני כבר אשאל את השאלה בעצמי, כי אני חושב שיש פה שאלה שאני... כי אני אמרתי שגם לי הייתה בו ביקורת. אז איפה הביקורת שלי בתוך הדבר הזה? כן, זאת אומרת, האישה באה עם המון המון ביקורת, ואני באמת רוצה לתת לה מקום להיות בחוסר שיפוטיות. ומצד שני, מדי פעם יש לי שיפוטיות. זאת אומרת, אמרתי לך, שאמרתי שאוקיי, את תמיד השעות תשארת.
אבל אם הקשר מספיק בטוח, אז זה לא חייב לחוות כביקורת.
אז נכון, אז יהיה פה מרחב, אני מקווה, כן, שיהיה פה מרחב מספיק בטוח ופתוח, כדי שבסוף יהיה אפשר יהיה לחשוב על זה בהקשר של טובת הילד וטובת האם, כן? כי זה טובת שניהם פה בתוך הדבר הזה.
אז בוא נדבר רגע על המרחב הבטוח הזה שנוצר בתוך הטיפול. מה קורה ביניכם במהלך התקופה הזאת? מה הדבר הזה שגורם להתפתחות?
אני חושבת שזה מין, אני חושבת שאפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות, אבל אני חושבת שאם דיברנו על, אני חושבת שזה כמו מייחל, אוקיי? להם. אני אפשר להגיד שזה קורה בטיפולים גם מתחומים אחרים, זה נכון. אבל הרבה פעמים אני חושבת שזה אם צעירה, לפעמים יש משהו שהוא יותר דרמטי במובן מסוים, יותר אינטנסיבי, יש אימהות שמתקשרות אליי, בין הפגישות כן צריכות איזושהי יצא או איזשהו שזה פחות יקרה בתחומים אחרים, יש אימהות שיצלמו וישלחו לי תמונות כל יום שלהם, נגיד יוצאות מהבית כי יש להם קושי לצאת מהבית ואנחנו עובדות איזה שהן צריכות לצאת מהבית עם התינוק.
את יודעת, את מדברת ואני מדמיין עכשיו אימא שמחזיקה תינוק בידיים ואז אני מדמיין אותך, מחזיקה את האימא.
כן, אז כמובן שגם התינוק מגיע לפה, את זה לא אמרתי, אבל המון פעמים האימהות מגיעות לפה עם התינוקות שלהם. אז זה כשלעצמו עושה את זה אחר, כן? זאת אומרת, הטיפול, זה לא טיפול דיאדי בהכרח, אבל אני לא מטפלת דיאדית, אבל
הטיפול... לא, אני חשבתי על אותה, מה התינוק צריך
של ההחזקה של האם.
זאת אומרת, באותו זמן מישהו צריך להחזיק את האם הזאת, שעוברת כל מיני...
וג'ודית אומרת שזה ממש קורה, כי היא ממש מגיעות...
כי הן ממש מגיעות עם התינוקות.
מארסלת את המארסלת.
נכון, הן באמת מגיעות עם... לרוב הן מגיעות עם התינוקות. אלא אם כן, וזה דרך אגב כשלעצמו מעניין, כי יש נשים שלא ירצו לבוא לפה עם התינוקות, כי הן רוצות את הזמן הזה לעצמן באמת. אז אם לוגיסטית, אם מצליחות להנדס את זה, זה לא תמיד קל, אז הן מצליחות להגיע בלי. ויש נשים שממש אין להם שום כוונה להיפרד מהתינוק, שהן גם לא ל-50 דקות של הטיפול. זה בכלל מעניין, נכון? מי תבחר מה ולמה. ואני לא אומרת את זה במקום בכלל שיפוטי, אני אומרת את זה סתם, זה מעניין לראות את זה.
סוגים שונים של אימהות.
כן. או האם הן חוזרות לטיפול 3 ימים אחרי לידה, או 1 חודש אחרי לידה, כן? גם זה, יש טווח מאוד מאוד רחב.
חוזרות לטיפול, זאת אומרת, את מדברת על נשים שהיו בטיפול בזמן ההיריון.
כן, בזמן ההיריון.
ואז הגיעה לידה.
אז הגיעה לידה, ואז הן חוזרות לטיפול. מגיעות לטיפול. כן. אז אחרי כמה זמן הן מגיעות לטיפול. מה היה צריך להתקיים, שהן מרגישות שהן ממש צריכות את הטיפול, כדי ממש להיות בתוך הימים הראשונים האלה.
אוקיי, אז האם אוחזת את התינוק.
אתה חוזר למה קורה בקליניקה.
כן, אנחנו חוזרים רגע לתהליך הזה של האם הנאחזת, האם שנעזרת.
אני חושבת שיש משהו שאני מרגישה שהוא קורה גם סביב טיפולי פוריות דרך אגב, אבל הוא גם קורה סביב הריון ולידה, שיש איזה, אני קוראת לזה דיאלקטיקה של עבודה טיפולית בין מציאות, ומציאות קונקרטית, אני מתכוונת, לבין, נגיד, החלקים הנפשיים יותר. אז זה נכון שזה יכול לקרות גם, זאת אומרת, יש עוד מצבים בחיים שבה המציאות היא מאוד מאוד דוחקת את המטופל, וגם על, לא יודעת מה, מחלה קשה, או אירוע טרגי, כן? אז גם שם יכול להיות שהמטפל יהיה יותר בתוך המציאות. אבל פה אין ספק, חד משמעי, שזה עולה. אחרי מטיפול מחדר לידה, גם זה קורה, אני לא יודעת מה, אומרים לי לעשות ניתוח קיסרי, אז כאילו זה נשמע נורא תלותי, אבל לפעמים אנשים אין להם ממי להתייעץ. וזה משהו מאוד מאוד בתוך המציאות. או סביב, כמו שאמרתי, התרגדות הכי קונקרטית של מי מבשל לך וכמה את ישנה, ודרך אגב, פגישות עם הבית זוג, שבדרך כלל אני לא עושה, זאת אומרת, מי שבטיפול פרטני זה בטיפול פרטני, אבל סביב האירועים האלה, שרון ולידה, לפעמים כן. יהיה מפגש עם הבן זוג לקראת לידה או אחרי לידה.
זאת אומרת שבן או בת הזוג מגיעים ממש לפה, כן. לתוך הטיפול.
לתוך הטיפול.
רוצים את המסגרת של הטיפול, כן. כמו שהם טופים, כן. יגידו.
כן, כדי לראות איך לעזור להם להתארגן יחד כיחידה, או איך לעזור לו, אפרופו, הירסול שלהם, להרסל, או איך לעזור לו עם משהו שלו, כן? אבל, כן, אז זה הפעמים היחידות, שטיפול פרטני פתאום מגיע בן זוג, וזה נראה לי ממש בסדר, לעומת זאת בדרך כלל אני לא עושה את זה, וטיפול, או שטיפול זוגי או שטיפול פרטני, זה לא שניהם יחד. אז אם אני חוזרת לשאלה שלך מה קורה בקליניקה, אז זה גם באמת המציאות שנכנסת מאוד פנימה, זה גם הירסול, זה גם זה שאני אישה, ואני אימא. ואני אומרת את זה כי אני חושבת שהמטופלות שלי שהן לקראת הריון, לקראת לידה, הם לרוב המטופלות שהכי ידעו וישאלו, ואני גם אענה בלי הרבה קושי, נקרא לזה, נראה לי חשוב אפילו, סביב האם אני אימא, סביב שיקולים סביב אימהות, כן משפחתון, לא משפחתון, כן מטפלת, לא מטפלת, כן הנקה, לא הנקה, סיימתי הנקה, הפסקתי הנקה, אני לא... כל מיני שאלות כאלה, שלפעמים זה לא שאלות לפסיכולוגית, אפשר להתייעץ על זה עם חברה, אפשר להתייעץ על זה עם אימא, כן? זה לא בהכרח, אבל הרבה פעמים הקשר פה הוא מאוד אינטימי ומאוד קרוב, וזה המקום שהן מרגישות שנוח להן להתייעץ.
ויש שאלות שאולי אפילו יתביישו לשאול חברות. או אימא, או... לא רוצים לשמוע את הדעה, אולי.
אולי לא. יתביישו, אני מקווה שלא, אבל אולי.
המרחב הלא שיפוטי הוא נדיר. הוא נדיר. הרבה פעמים גם מול חברות וקל וחומר...
מול אימהות.
כן, מול בני משפחה שלא בחרנו אותה. זה יכול להיות משהו שהוא...
כן,
שמפחיד להעלות את ה...
אבל זה מעניין מה שאני אומרת, כי אנחנו עושים טיפול, אנחנו מדברים על טיפול של אישה שהופכת להיות אימא.
כן.
ואז אומרים שאולי היא תתבייש פה אימא שלה, אבל היא הופכת להיות אימא, ואז הרבה פעמים... זאת אומרת, ואז איזה מין דמות אני? אז אני דמות אימהית, דמות טיפולית אימהית, זאת אומרת, הדבר הזה עולה, כן?
כן.
שאולי, אני חושבת, גם ייחודי יותר לסיטואציות האלה מאשר טיפולים אחרים, אני אקרא לזה.
אז נגיד, מישהי שהגיעה לקליניקה סביב נושא האימהות, היא תסיים את הטיפול כשהיא תגיע לאיזה נקודה מסוימת, או ש...
זה נורא נורא משתנה. יש נשים שמגיעות... מאוד, אני חושבת, דרך אגב, כמו כל נושא אחר, מאוד ממוקדות וצריכות משהו מאוד ממוקד, גם סביב האימהות שלהם, ויש נשים שפחות ממוקדות. יש נשים שיגיעו סביב הריון אחד ולידה, ואז אחר כך שוב סביב הריון שני, או סביב לידה שלישית, או זאת אומרת שהנושא הזה ממשיך...
שזה סוג של תמיכת הריון מבחינת.
כן, סוג של תמיכה, וכמובן שהוא... זאת אומרת, האישה תתפתח, hopefully, כן, במהלך הזמן, ויבואו דברים אחרים, אבל אנחנו יודעים שככל שיהיה, זאת אומרת, עוד ילד ועוד ילד, אז קוראים דברים אחרים, כן? אנחנו מתמודדים עם סוגיות אחרות, או נוספות, אז יכול להיות גם. יכול להיות נשים שהם יבואו, נגיד, בתוך ההיריון, והם מרגישו שברגע שהם, לא יודעת אם יש הרבה כאלה, אבל יכול להיות גם שברגע שהלידה מגיעה,
נגמר?
משהו נגמר. זאת אומרת, משהו התחיל, משהו מתחיל והטיפול יכול להיגמר. ולי אין אג'נדה. מתי זה צריך? זאת אומרת, זה באמת באמת תלוי בצרכים של האישה. אז אני מאוד מאוד זורמת עם זה.
אז אם אנחנו מסתכלים, נגיד, על השנים האחרונות, את מרגישה שדברים שונים קורים? נגיד, מאז שהתחלת לטפל באימהות, נגיד, אני חושב על...
אני חושבת שדברים, אני אנסה לחשוב.
לא יודע למה, עלייה לסושל מדיה פתאום.
כן.
עם דבר הזה שנכנס לחיינו והופך להיות יותר ויותר משמעותי, משהו בזה...
מעניין שאתה חשבת על זה ואתה צודק. אני חושבת ש... משהו בסושל מדיה, לי עלה טיפולי פוריות, האמת.
אוקיי.
וגם טיפולי פוריות יותר ויותר מורכבים. שהם נכנסים יותר, והם ללא ספק נכנסים גם לתוך האימהות, אימהות מאוחרת, שאני חושבת שהיא יותר קורית בשנים האחרונות, ויש לה את המורכבויות שלה, שלא דיברנו עליהן, אבל כמובן שיש לה מורכבויות אחרות, בטח אם זה אימהות מאוחרת ויחידנית, שלא עשינו פה את ההפרדה בין אישה שהיא אימא, עם בן זוג או בלי בן זוג, כן, בן זוג, בת זוג, אני אומר, זה סיים מבחינתי, אבל... זאת אומרת שהיא לא לבד או כן יחידנית, את חושבת שיש יכול להיות הבדל שם מאוד גדול. אז...
גם בהיריון וגם אחר כך בגדול.
כן, בהתמודדות אחר כך.
כן.
וזה נראה לי הפוסט הקודם אבל שעסקנו.
כן.
אבל אני חושבת שבשנים האחרונות אולי מהדברים האלה יש כזה. והסושל מדיה, אני חושבת שמצד אחד יש אולי קצת יותר דיבור על הקשיים, במובן החיובי אני אומרת את זה. אם כי נראה לי שעדיין אין מספיק. ואני חושבת שהרבה פעמים נשים חוות כל מיני קשיים ואומרות, וואו, לא אמרו לי, לא ידעתי, ובאמת, כמו שאמרנו, נורא נורא מתביישות, והסושל מדיה יכול לעזור שם, וכדאי שהוא יעזור אפילו יותר. אני יכולה לראות כאילו בכל מיני גם השיטות שאני נמצאת, שנשים יכולות להגיד, יותר יהיה להם קל בה להגיד על חוסר כוח, או אפילו לא משהו דרמטי,
כן.
אפילו בקטנה, כן. שזה כאילו הכי לגיטימי בעולם.
שיש לזה יותר לגיטימיות ממה שהיה בעבר.
אני חושבת שכן. כן. ואז זה גם יופיע בטיפול. זה יותר יבוא סביב זה, יותר יוכלו לדבר על זה, יותר יבינו שיש פה עניין. אני חושבת, כן.
אני חושב שאולי גם פחות יצטרכו טיפול, אם הדברים האלו יקרו מעצמם. אם לא יהיה את הסוד הזה הרבה פעמים.
אני מקווה, אני לא בטוחה שאנחנו שם.
אם זה ילך עוד כמה צעדים קדימה.
כן. אבל כמובן שכל הזמן זה האיזון העדין הזה של מצד אחד זה בסדר להרגיש שאין לך כוח, מצד שני אנחנו רוצים לעזור שיהיה לך כוח.
כן.
כן, זאת אומרת, אז זה לא רק לתת לגיטימציה לזה, זה חלק מהעבודה, אבל בסוף צריך לעזור לאותה אישה לפתח את הכוח. וזה אולי אפילו, זאת אומרת, בעיניי זה העבודה העיקרית.
כן.
שיהיה לה את הכוח, שיהיה לה את החשק, שיהיה לה את החוויה שזה מעצים אותה, את ה... כמו שאמרתי, ההנאה. אני באמת חושבת שההנאה זה עניין גדול בסיפור הזה.
כן.
אתה יודע, דיברנו פה, אנחנו תכף צריכים לסיים את הפרק, אבל דיברנו ככה, לקחנו נושא מאוד גדול וצמצמנו אותו לשעה, וכמובן שאפשר להרחיב עוד את השיח, אבל כאילו, ממה שאני שמעתי בפרק הזה, זה העמדה הזאת שהאימהות היא מקום של התפתחות. התפתחות, והמרחב הבטוח והמקום של התקווה, אלה המקומות שמניעים גם את ההתפתחות הזאת לקרות הרבה פעמים. ואת אומרת, אני הרבה פעמים אחזיק את העמדה הזאת, ואני אהיה זאת שמחזיקה את היד ומארסלת את האימא, עד שהיא תגיע לנקודה שבה היא תוכל להיפרד בעצם.
נכון.
וגם התחלנו בזה תפיסה, אמרנו שאולי אנחנו מתחילים לדבר על הדברים הלא טובים, אבל אני חושב ש... שדיברנו על הורות כדבר בריא וחיובי.
אז אנחנו צריכים להתחיל את הפודקאסט מחדש כדי שיהיה ברור שזאת הכוונה.
כן.
כן, נכון. אני חושבת שזה באמת המסר שאני רוצה להעביר. חשוב לי מאוד.
טוב, ג'ודית, תודה רבה על הזמן שהקדש לנו.
תודה.
עוד פרק מרתק. תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה לך, נהנה מאוד.
תודה.
זהו, כאן הסתיים הפרק. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שהנושא של הפרק הזה יכול להועיל להם או לעניין אותם, שתפו אותם בפודקאסט טיפול ישראלי או בנושא של הפרק הזה. תודה ולהתראות.